שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל ותפארת סלומון, אירחנו את אוריה מבורך, דוקטורנטית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, ומחברת הספר, מה את מבקשת, עליו עשינו גם פרק בפודקאסט הזה. ובפרק זה דיברנו על הזרמים השונים בפמיניזם. פמיניזם הינו שם גג למספר תנועות השונות זו מזו כמזרח ממערב, ובפרק זה ניסינו להבין מה כל תפיסה פמיניסטית טוענת, וניסינו לעזור לכם המאזינים להתחבר לאחת התפיסות, כי בינינו כולנו כנראה מתחברים לאחת התפיסות של הפמיניזם, כי הרשוביניזם היא רק כללה גסה ולא באמת הגדרה למשהו אמיתי. אז אנא נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אוריה.
שלום.
אז היום אנחנו נעשה רעיון המשיך לשני הרעיונות הקודמים, ואנחנו בעצם נדבר על מה זה פמיניזם, והאם זה איזה מין סוג של אידיאולוגיה אחת, או כמה סוגים של אידיאולוגיות שנתחסים להם לאותו גג.
בדיוק, אז האמת שדיברנו באחד המפגשים הקודמים שלנו, שהיום כבר לא מדברים על פמיניזם, אלא על פמיניזמים, שזה בעצם נתת ביטוי לזה שיש הרבה זרמים והרבה אי הסכמות גם בתוך הפמיניסטיות עצמן. ואנחנו נעשה פה עכשיו קצת סדר, לגבי הזרמים השונים והדורות או הגלים השונים שבהם התפתח הפמיניזם.
אז יש לנו את הדור הראשון של הפמיניזם, הדור ככה שהוא עד שנת 1920. מה קורה בו, מה הרעיונות שככה הוא דוגל בהם?
מעולה. אז הדור הראשון קודם כל מוגדר על פי ההישג שלו, שזה זכות הצבעה לנשים, והוא באמת הגיע להישג הזה על ידי תנועת הסופרג'יסטיות, ונרדם למשך משהו כמו 40 שנה, ב-40 שנה האלה התחוללו שתי מלחמות עולם, מלחמות העולם דווקא דחפו את הנשים לצאת לעבוד בזמן שהגברים בחזית, ונשים פתאום גילו את היכולת שלהם גם לתפקד במרחב הציבורי ובשוק העבודה. אחרי המלחמה הם נאלצו לחזור הביתה לארבע קירות של המטבח והסלון, ובאמת הגיעו לאיזושהי תופעה שמתוארת היום כמסתורין הנשי.
אוקיי, אז בעצם הדור הראשון זה הדור שנקרא הדור הליברלי של שוויון בפני החוק. הוא בא ומנסה לבוא ולהוריד את ההגבלות הפורמליות שעד עכשיו לא אפשרו לנשים להצביע, אבל גם שלא אפשרו להם להיכנס לעוד כמה מקומות בחברה. והמטרה שלו היא בעצם לבוא ולגרום לאיזשהו שוויון בתהליך, או פשוט למנוע ממגבלות מוסדיות לבוא ולתת לאנשים להשתלב במקומות שהם עד עכשיו היה אסור להם להיות בהם. אולי קצת כמו האמנסיפציה באירופה ליהודים, שעד אותה תקופה יהודים לא יכולו להיכנס לאוניברסיטאות, ופתאום באותה תקופה יהודים יכולים להיכנס לאוניברסיטאות, ואם נכנסים יותר מדי ומצליחים יותר מדי, זאת הבעיה של כולנו.
מעולה. נכון, האמת שההשוואה הזאת היא באמת מעניינת. אני רוצה רק להוסיף קצת על הזרם הליברלי, שהוא בעצם הזרם הראשון, לדעת שהוא גם רלוונטי היום, למרות שזה באמת הזרם הכי גולמי. הזרם הליברלי, מבחינת תיאורטית, הוא אומר כזה דבר. הוא אומר, העולם חילק, התרבות חילקה לגברים את הקלפים היותר שווים. את הקלפים של גם תכונות אופי, של אסרטיביות ושל הישגיות, של לשים את עצמי במרכז ולהגשים את עצמי. וגם של תחומי עניין יותר שווים, שזה ניהול וכלכלה וצבא ומרחב ציבורי. הפמיניסטיות הליברליות הן באמת מדרגות את זה ככה, יש איזושהי היררכיה בין התחומים, התחומים הגברים שווים יותר, גם כלכלית וגם מוערכים תרבותית, ולכן הן ממליצות לנשים להיכנס לתחומים האלה ולאמץ תכונות אופי של גברים.
אבל קצת דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבעצם כולם הם חלק מאיזושהי משפחה, זאת אומרת, גבר ואישה הם תמיד, או בדרך כלל, כברת מחתל, הם חלק מזה משפחה. ואז גם אם מישהו קיבל את הקלפים היותר שווים, עדיין יש מישהי שנשואה לו, או מאחורי כל גבר מצליח יש אישה, אז כאילו מה אכפת לי שמחלקים למישהו מהמשפחה שלי את הקלפים השווים, אני שמח בשמחתו.
אז למה לא להתחלק בהם שווה בשווה? למה לא להגיד, אני רוצה גם כן להיות מנהלת, אני גם כן רוצה להשפיע על מדיניות, אני רוצה להגיע להישגים בקריירה שלי.
כן, גם גבר יכול להגיד, איזה כיף, אני לא צריך לדאוג לפרנסה, אני יכול שמישהי אחרת ידאג לפרנסה שלי, ואני אהיה בבית. זה יכול להיות דבר מאוד נחמד לגבר, לא בזיית הפרחת אוכל לחם, עם הכללה הזאת שהולכת איתנו מבראשית.
נכון, אגב, עם זה הפמיניסטיות הליברליות ממש יסכימו, הם מאוד מאוד ירצו, בהתחלה הם רצו להוציא את אנשים החוצה, אבל אז הם גילו שאנחנו נקלעים לתסמונת המשמרת הכפולה, המשמרת הכפולה זה בעצם אומר, טוב, אני גם עובדת, ואני גם אחרי זה צריכה לטפל בילדים. מה שדיברנו עליו על זה שעד היום לנשים יש פחות זמן פנוי בגלל המשמרת הכפולה. ואז הפמיניזם הליברלי עדכן את עצמו ואמר, טוב, אז בוא ניתן גם לגבר את היכולת ואת הזכות ואת הרצון להתחבר גם לתפקידים ביתיים, אבל הפמיניזם הליברלי עדיין מגדיר את התפקידים הביתיים כנחותים יותר, כפחות מעניינים, פחות שווים, ועל זה הוא חטף הרבה ביקורת.
מהגל השני.
מהגל השני, בדיוק.
ומה הגל השני אומר?
אז הגל השני בעצם פרץ בשנות ה-60. כשאנחנו מדברים על גל, אנחנו מדברים קודם כל על היסטוריה. מתי הגל הזה התעורר, ומתי הוא אולי בעצם הוחלף בגל השלישי. אז הוא פרץ בשנות ה-60 והוחלף בגל השלישי באמצע שנות ה-80. ומה שהפיין אותו זה בעצם שני זרמים לא קשורים בהכרח אחד לשני.
שני זרמים שהם חלק מהגל או מהדור השני.
כן, שהם חלק מהדור השני, אבל הם עד היום רלוונטיים. עד היום הם משפיעים.
כן, אני חושב גם שהגל הראשון עדיין רלוונטי. זאת אומרת, אנחנו עושים בכלל את כל השיחה הזאת, בגלל שכל הזרמים רלוונטיים גם היום בסוגיות של מדיניות ציבורית, אנחנו תמיד נשמע אותם הרבה פעמים, בין אם זה מחברי כנסת, בין אם זה מעמותות כאלה ואחרות, ואני חושב שכאן, תוך כדי שאנחנו מדברים, תנסו לחשוב למה אתם יותר מתחברים, כי קצת קשה להתחמק מהשיח הפמיניסטי, ואני חושב גם כמעט כל אחד מאיתנו יגדיר עצמו כפמיניסט, לפי התיאוריה של איזשהו גל. אז זה באמת מקום טוב לבוא ולבחון את עצמכם, באמת לראות מה מהטיעונים יותר מתיישב לכם על הלב, ובאמת לראות בשיח הציבורי מה דבר שהוא משכנע, מה דבר שלפי דעתכם יכול לגרום לחברה יותר טובה.
מעולה, מעולה. אני גם מצטרפת להמלצה הזאת. אז מגיע אלינו הגל השני, ואיתו יש תגובה למאפיינים של הגל הראשון, תגובת נגד. קודם כל מתפתח הזרם של הפמיניזם התרבותי שיש אפילו מכנים אותו פמיניזם מהותני. שמה הוא בעצם בא ואומר? הוא אומר, באמת יש תכונות נפרדות לגברים ונשים, אבל במקום להגיד כמו הזרם הליברלי שהתכונות הגבריות שוות יותר, אנחנו נגיד הפוך. תכונות הנשיות הן אלה ששוות יותר, ואנחנו ממליצים לכל העולם ללמוד מהנשים גם על התכונות הנשיות וגם על תפקוד נשי בבית ובשוק העבודה.
תוכל לתת איזה סיפור שיסבר את האוזן?
אז קארול גיליגן היא אחת החוקרות שמייצגות אולי את הזרם התרבותי, שבעצם היא חקרה, היא בעצם הגיבה למחקר של קולברג, שקולברג היה חוקר של פסיכולוגיה התפתחותית. קולברג רצה לבדוק מי יותר מוסרי, בנים או בנות. הוא נתן להם איזשהו תיאור מקרה, ורשם והנחה את העוזרי מחקר שלו לרשום את התשובות בצורה כמה שיותר מדויקת. תיאור המקרה היה שיש אדם שקוראים לו היינץ, והיינץ אשתו חולה במחלה קשה מאוד, הוא מגיע לבית מרקחת, הוא רוצה לרכוש תרופה, ומגלה שהתרופה מאוד מאוד יקרה, והרוקח לא מסכים לעשות לו הנחה על התרופה הזאת, ואין לו שום יכולת לקנות את התרופה ולהציל את אשתו. החוקרים שואלים את הילדים, מה הייתם עושים במצב כזה? ומתגלה, קולברג מגלה שיש הבדלים בין התשובות של הבנים לתשובות של הבנות. הבנים בעצם רוצים לנסח מחדש את החוק ולהגיד שמותר לגנוב את התרופה במצבים כאלה. לפעמים הם גם רוצים לתגמל את הרוקח אם הוא מסכים לעשות איזושהי הנחה. הם חושבים בצורה מופשטת, עקרונית, חוקית. ולעומת זאת, הבנות לא מצליחות להגיע למסקנות האלה, למסקנות האלה של מותר לגנוב את התרופה ולתגמל את הרוקח אם הוא מתחשב בסיטואציה. הבנות בעצם, במובן מסוים הן נתקעות, הן לא כך יודעות מה לעשות עם המקרה הזה, וקולברג מגיע למסקנה שבנים יותר מוסריים מבנות.
או בדרגת התפתחות יותר גבוהה מהם.
נכון, בדיוק, בדרגת התפתחות מוסרית יותר גבוהה מהם. גיליגן הייתה עוזרת מחקר שלו והחליטה שהיא רוצה לפתוח את הארכיון ולבדוק באמת מה הבנות אמרו, והיא מגלה משהו מדהים. היא מגלה שהרבה פעמים התשובות של הבנות, גם יש להם איזשהו מאפיין, ספציפי שהיום היא רוצה לקרוא לו מאפיין של מוסריות נשית, שהן בעצם חותרות לדיאלוג בין היינץ לבין הרוקח, והן בטוחות שאסור לגנוב את התרופה, ואפשר להגיע לאיזשהו הסכם בדרכי שלום ובדרכי דיאלוג. הסיבה שקולברג לא זיהה את זה, היא כי לא היו לו קטגוריות של מוסריות נשית, היו לו רק קטגוריות גבריות של מה זה מוסריות, עקרונות מופשטים, אבל הוא לא חשב על הדיאלוג כאיזשהו מאפיין של מוסריות.
טוב, היא המציאה את זה, ברור שלא היה לו, אבל ככה...
רגע, למה אתה אומר שהיא המציאה? היא זיהתה. היא זיהתה במציאות מאפיינים של מוסריות מסוג אחר.
כן, זה אנחנו מזהים את מדעי החברה כמדעי הטבע, שיש בהם רק גילויים ואין המצאות.
רגע, אז תגיד גם שקולברג המציא.
נכון, אפשר להגיד גם שקולברג המציא, ולפי ההמצאה שלו, אז הוא סיווג את האנשים כדרגת התפתחות יותר גבוהה ויותר נמוכה. אבל מה שזה מהדהד לי מהשיח הציבורי של היום, זה אם נבחר אנשים לתפקידי מפתח בפוליטיקה, לא יהיו לנו מלחמות. בגלל שנשים חודרות לדיאלוג, זאת אומרת, הן אומרות אסור לצאת למלחמה, ואם אנחנו נבחר אנשים לתפקידי מפתח, ראשי ממשלות, מסע ומתן לקראת שלום, הם יגידו, דבר ראשון, אנחנו לא נלחמות. בוא נראה איך אנחנו משתפות פעולה מתוך תנאים של להימנע מהאימות המדמם הזה.
נכון, האמת שיש גישה כזאת, זה זרם מהותני, אולי קיצוני, של שרה רודיך וחברותיה. לא חייבים לקבל את זה בצורה כזאת, אבל כן חשוב להגיד שהזרם המהותני הזה, הזרם התרבותי, כשהוא מדבר על תכונות נשיות, למה אנחנו לא אומרים שהוא פטריארכלי? למה אנחנו לא אומרים, פוי המהותני, אתה לא חלק מהפמיניזם? איך פתאום מהותנות מתאפשרת במסגרת הפמיניזם? בגלל שפה הזרם המהותני לא אומר, גברים אתם תהיו גברים ונשים אתם תהיו נשיות, הוא אומר, גברים אתם תהיו נשיים, נשים אתם תהיו נשיות, העולם בוא תהפוך להיות נשי יותר, בואו תפתרו למשל דילמות מוסריות בצורה של דיאלוג ולא של מלחמה, וככה נגיע למקום יותר טוב.
אבל זה דווקא אני חייבת להתחבר להחלטה של האום, החלטה 1325, שבדיוק באה ואמרה שחייבים שיהיה נשים בעמדות מפתח של קבלת החלטות, מהמקום הזה שמכירים ויודעים שהנוכחות הנשית בעמדות מפתח ושל קבלת החלטות משפיעה על קבלת ההחלטות בעצמה, איך זה ייראה, האופי שלו, ומה יבוא לידי ביטוי. ודווקא לי זה מאוד מאוד הדהד, שאנחנו רואים שיש לזה חשיבות, ושזה לא סתם איזשהו רעיון שהוא מנותק, או לא מבוסס ביולוגית, או כמדעים מדויקים.
נכון, גם תשימי לב תפארת שמה שאמרת עכשיו, זה כן יכול מאוד לגבות שיח מהותני פטריארכלי, לכן הפמיניזם המהותני הוא לפעמים חוטף כל מיני ריקושטים על זה שתראו, הנה, אתם באים ואומרים לי שאישה קטגוריאלית, היא תתנהג אחרת בסיטואציות של קבלת החלטות. אוי ובוי, אל תגידו את זה, זה עוד ייקח אותנו למחוזות, לא יודעת, פטריארכלים ואפלים מהעבר. אבל כן צריך להכיר בזה, אני חושבת בהמשך לשיחתנו, תמיר, והפגישות הקודמות, שיכול להיות שיש מאפיינים התנהגותיים שונים, ולפעמים המאפיינים ההתנהגותיים האלה לא משנה מה, אם זה מהטבע או מהתרבות. אפשר להשתמש בהם, אפשר למנף אותם.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אוקיי, אז בעצם יש לנו את הזרם התרבותי שמובילה אותו קארול גיליגן, ויש לנו עוד זרם בתוך הדור השני.
נכון, בדור השני, בגל השני, מתפתח גם הזרם של הפמיניזם הרדיקלי, שההגדרה שלו אגב היא מאוד מאוד רחבה, ואני רוצה להגדיר אותו בשתי צורות כדי שבאמת המאזינים יכירו את שתי ההגדרות האלה. יש הגדרה שבעצם שואלים מה זה פמיניזם רדיקלי, והתשובה היא פמיניזם שמתמקד במשטו הגוף הנשי. זאת אומרת, הדיכוי, הזירה המרכזית של הדיכוי לפי הפמיניזם הרדיקלי, זה הגוף של האישה, בין אם להפוך אותה לאובייקט מיני, או בין אם דווקא לנשל ממנה את הזכות לבטא את המיניות שלה, וגם כל מה שקשור לילודה, להפלות, פגיעות מיניות. זאת הגדרה אחת של פמיניזם רדיקלי, אני חייבת להגיד שאני לא אוהבת אותה, אני חושבת שהיא פחות טובה לנו, פחות פרודוקטיבית, לכן אני אגיד את ההגדרה השנייה שהיא יותר טובה לדעתי. ההגדרה השנייה של הפמיניזם הרדיקלי בכלל לא מתייחסת לשאלה איפה זירת הדיכוי המרכזית, אלא יותר למתודולוגיה, לשיטה, איך אנחנו בוחנים דיכוי, לאיזה מרחבים אנחנו הולכים כדי לבחון האם קיים דיכוי. ופה תמיר, באמת אני חושבת שאולי תהיה נקודת המחלוקת הכי גדולה בינינו, כי אנשים אולי מהמסורת השמרנית, הם פחות מקבלים את הכוח של התרבות בעיצוב נורמות חברתיות או נורמות אנושיות. הם הרבה יותר אוהבים לדבר על אבולוציה או על גורמים ביולוגיים. ופה הפמיניזם הרדיקלי בא ואומר לו, הכוח החזק ביותר שבאמת מכוון אותנו בכל שלב מחיי היומיום שלנו זה הכוח התרבותי, ואנחנו לא נפנה אך ורק למוסדות החוק, אנחנו לא נפנה אך ורק למוסדות הציבוריים, אנחנו רוצים ממש לבדוק איפה הדיכוי נוכח במרחבים הכי 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 בסיסיים, ומפה הגיע אולי הסיפור שאימא שלך נתנה לך את הטרקטור, את הבובה במקום הטרקטור, נכון? זה בהשפעת פמיניזם רדיקלי בעצם.
כן, אבל בעצם מה המתודה של הפמיניזם הרדיקלי? אמרת שהוא מתמקד בגוף, הוא מתמקד בדיכוי, ומה הוא בעצם מציע? זאת אומרת, איך הוא מציע לבוא ולשנות את התמונה? כי הפמיניזם הליברלי של הדור הראשון, הוא בא ואומר, תפסיקו מהגבלות החוקיות האלה, תאפשרו לאנשים לבחור, ויש פה איזה אנד גיים, כלומר, ברגע שההגבלה תבוטל, הפמיניזם הליברלי ילך לישון.
נכון, נכון. אז בואו ניקח את הפמיניזם הרדיקלי ונפצל אותו עכשיו לשלוש, בסדר? יש בתוך הפמיניזם הרדיקלי את אלה שאני הזכרתי מקודם, שמתמקדים בגוף הנשי. וכשהם מתמקדים בגוף הנשי, הם מתווכחים ביניהם, האם צריך לשחרר יותר את המיניות של האישה, או דווקא לאפשר לה להיות סובייקט, והמיניות שלה מנוגדת להיותה סובייקט, להיותה אדם עם עולם פנימי.
זאת אומרת שבעצם בהמשך לרעיון הראשון שלנו על הספר שלך, מה את מבקשת, שבו את דיברת על שיחים שונים של תחום המיניות, אז יש לנו פמיניזם רדיקלי שיותר אומר, כן, שימו את בר רפאלי על הילון, זה דבר נפלא ונהדר שאישה יכולה להיות משוחררת וככה להרוויח כסף גם ממה שהיא רוצה וכל מקצוע הוא לגיטימי. ויש את הפמיניזם הרדיקלי שאומר, מה פתאום? זה שאתה משאיר אותה בתור איזה אובייקט מיני, זה מה שהייתה לאורך אלפי שנים, פשוט בדרך כלל לאורך אלפי שנים, מי שככה התלבשה או התנהגה בצורה כל כך מופקרת, נרצחה על ידי אבא או האחים שלה.
נכון, אז שני הוויכוחים האלה מתוך פמיניזם רדיקלי, שאפשר לקרוא לו בעד פורנו ואנטי פורנו. לפעמים זה באמת השמות שהם לוקחים על עצמם. אבל לעומת זאת יש זרם אחר שאני באמת יותר מתחברת אליו באופן אישי, שלא בהכרח עוסק אך ורק בגוף האישה, אלא עוסק בשאלה איפה נמצא הדיכוי. בואו נחשוף את הסללה של האישה למרחבים נגיד ביתיים, לא רק בהקשר של מוסדות החינוך שלנו, אלא ממש בחיי היומיום הכי יומיומיים שלנו.
זאת אומרת שבתוך הזרם הרדיקלי יש גם התמקדות כלשהי בתרבות, נקרא לזה. כלומר, בתוך הזרם השני יש לנו גם תרבותי וגם רדיקלי, אבל גם בתוך הרדיקלי יש לנו איזה מין זרם תרבותי שבא ומתעסק בתרבות כדרך לשנות את החברה.
נכון, וזה הזרם הנאו-מרקסיסטי בעצם במובן מסוים, כי הוא אוהב לדבר על תודעה כוזבת. הזרם הנאו-מרקסיסטי, שמופיע גם בפילוסופיה בהקשרים אחרים, בפמיניזם הוא בא לידי ביטוי בזרם הפמיניסטי הרדיקלי, שבא ואומר, כשאת נותנת לבן שלך פיג'אמה עם מסעית, ולילדה פיג'אמה עם לבבות וחתולים חמודים, תדעי לך שאת בתודעה כוזבת, את חושבת שזה חמוד ומתוק, אבל בעצם את מסלילה את הבן שלך להזדהות עם אקטיביות, ואת הבת שלך להזדהות עם פסיביות.
כן, ואז שיהיו פערים שכר מגדריים, עוד 30 שנה, אז תדעי שזה בעצם באשמתך, באשמת האמא המסלילה.
נכון, אבל תדע לך שדווקא, זאת אומרת לא נכון, אבל תדע לך, שהזרם הנאו-מרקסיסטי, הדבר האחרון שהוא ירצה להצביע עליו בתור גורם ממשטר, זה הפרט. האדם הפרטי הוא אף פעם לא הבעיה. הבעיה היא התודעה הכוזבת שכולנו שותפים אליה. המישור באמת האידיאולוגי הסמוי שאנחנו אולי כולנו לוקחים בו חלק. הפרט צריך לפקוח את העיניים, אבל אם היא עכשיו תיתן פיג'אמה כמו אמא שלך, כן? אם היא עכשיו תיתן בובה במקום טרקטור, זה לא באמת מה שיעשה את ההבדל. אנחנו צריכים שינוי הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר רדיקלי. לכן קוראים לו פמיניזם רדיקלי.
כן, אנחנו רואים שזה לא עבד.
וזה לא עבד. יותר מדי לא עבד אצלך.
אני חושבת שהנקודה של אוריה פה זה שלנו כפרט אפילו לא הייתה יכולת לבחור לתת משהו אחר. כי לילדים מציעים מסעיות, טרקטורים, וכל מיני צעצועים בצבעי ירוק וכחול, ולבנות מציעים ברביות ובובות ודובים פרוותיים ולבנים וברודים וסגולים, וגם לו רצינו כפרט לבחור משהו אחר, לא היה את האופציה הזאת בעצם.
נכון.
אז מכאן, אחרי שדיברנו על הדור השני, שבו יש את הפמיניזם התרבותי, והפמיניזם הרדיקלי, נאו-מרקסיסטי, אנחנו מגיעים בשנות ה-80, לדור השלישי, וכנראה האחרון, לפחות האחרון כפי שלמדים אותו באקדמיה, ובתוכו יש את הזרם הרב תרבותי, הזרם המרקסיסטי, ולא הנאו-מרקסיסטי, והזרם הקווירי של ג'ודית' באטלר.
נכון, אז באמת בשנות ה-80, מתפתחים שלושה גלים חדשים, בוא נדבר קודם כל באמת על הזרם הרב תרבותי, שגם דיברנו עליו קצת, אני חושבת, בפגישות הקודמות, לא לבלבל אותו עם הזרם התרבותי, אמנם השמות דומים, אבל הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני. הזרם הרב תרבותי הולך ביחד עם זרם פילוסופי מתוך הפוסט-מודרניזם, שנקרא רלטיביזם. והוא בעצם בא ואומר, אין אמת מוחלטת, לכל תרבות יש את האמת היחסית שלה, ולכן אנחנו, פמיניסטיות מערביות, לא יכולות להתערב יותר מדי באורח החיים של נשים שהן לא מערביות, כמו מוסלמיות או נשים יהודיות דתיות, והרבה פעמים דווקא הפמיניסטיות הרב תרבותיות יגיעו מתוך הזרמים, מתוך המרחבים האלה של האסלאם או של האמת היהדות קצת פחות, אבל של האסלאם, ויבואו ויגידו, תתנו לנו לממש את הפרקטיקות הדתיות שלנו, למרות שזה נראה לכם כמו דיכוי, אתם לא מבינים, תשבו בצד, אתם מערבים, אתם לבנים, אתם קולוניאליסטים, אתם לא באמת מבינים אותנו.
אבל יש לשיח הרב תרבותי גם איזשהו שיח פנימי בתוך המערב?
כן, בטח, בטח. הרבה פמיניסטיות מערביות מזדהות עם הזרם הרב התרבותי, אבל שוב, יש פה כן, יש פה אמירות מעניינות, למשל, אם הם יצליחו להראות לך, שהרעלה היא דווקא, היא באמת כוח, היא כוח עבור האישה.
את בעצם אומרת שלפי הפמיניזם הרב תרבותי, באות אנשים מהעולם המוסלמי נגיד, שלכאורה לנו בעיניים הערביות, הן נראות מאוד מדוקאות, מאוד מודרות, בלי ראשון נהיגה וכו וכו, והן אומרות, תשתקו. אין לכם זכות להביע לנו דעה, יש לנו רב תרבותיות, ואתם לא יכולים מתוך הפוזיציה המערבית שלכם להגיד שאנחנו מדוקאות. אולי בעצם הרעלה שלנו היא הכוח שלנו.
בדיוק, יש להם בעצם מנסות לבנות טיעונים בעד כל מיני פרקטיקות שנראות לאדם המערבי מדכאות, אבל בעצם הן לא מדכאות. אני חייבת להגיד שאני כאישה דתייה גם לפעמים משתמשת ב... בכיוון הרב תרבותי הזה, למשל כדי להראות איך כיסוי ראש הוא בעצם לא דקני, ואיך כל מיני פרקטיקות אחרות לא דקניות, אבל אני לא אוהבת להגדיר את עצמי רב תרבותית, כי אני לא רלטיביסטית, ואני לא אוחזת במחשבה הזאת שאין אמת מוחלטת, או שכל אחד יש לו את האמת שלו, אז אני אולי מנסה לפעמים דווקא להראות את העוצמה הנשית בפרקטיקות דתיות, לא מתוך גישה של אל תדברו עלינו, אין לכם יכולת לשפוט אותנו, אלא הפוך, מתוך עיניים מערביות, לדבר אל המושגים המערביים, ולהראות איך מתוך המחשבה המערבית אפשר בעצם להבין את האישה הדתית.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. כמו בערך כל מה שאנחנו עושים כאן בפודקאסט על המשמעות, לפחות לפי הפרספקטיבה שלי, אני בא לתרגם את היהדות לעיניים או לשפה חילונית, ולשכנע הן את היהודים הדתיים והן את מי שאינו דתי, בזה שיש היגיון בהרבה דברים שקיבלנו במסורת שלנו.
אוקיי, אז זה היה הזרם הרב תרבותי, ועכשיו אנחנו עוברים לזרם הקווירי, שזה, קודם כל, הוא צריך להבין, אני חושבת, באמת לפי מה שאני רואה, שמבחינה סטטיסטית אין לו יותר מדי נרשמים לקורס הזה של הזרם הקווירי, אבל הוא מאוד 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 נוכח במדיה, יש לו המון המון, הוא משמיע קול, הוא מיעוט קולני, אני חושבת. מי שמובילה את הזרם הזה מבחינה תיאורטית כבר הרבה שנים זאת ג'ודית באטלר, ובעצם הטענה של הזרם הקווירי שאני חייבת להודות שמבחינה תיאורטית זאת טענה מאוד מעניינת, היא באה ואומרת, החלוקה בין גברים לנשים מבוססת על מאפיין שרירותי של איברי הרבייה. אין שום סיבה לחלק את העולם לגברים ונשים על פי איברי הרבייה, אם אפשר למשל לחלק את העולם לגבוהים ונמוכים על פי גובה האורך של עצם הרגל שלך, או לחלק לג'ינג'ים ושחומי שיער. אין שום איזשהו בעצם ערך פוזיטיבי, או אפשר במילים אחרות להגיד מהותני, של מין. אין דבר כזה. המין הוא עוד חלוקה, משלל חלוקות אחרות.
ומכאן מגיעה המילה מגדר, זאת אומרת, זה הזרם שאלה על ראש שמחתנו את המילה מגדר, ופשוט לא להתעסק במין, אלא להתעסק בזה שיש הורי אחד או הורי שתיים, אין חשיבות למי האבא, מי האמא, יש חשיבות למי הורי אחד או מי הורי שתיים, או גם לזה אין חשיבות.
אז קצת הרבבת פה, כי בעצם המילה מגדר, נכון שהיא נכנסה רק בשנות ה-80 בעברית, אבל זאת לא מילה שהומצאה על ידי הזרם הקווירי, היא מגיעה אלינו דווקא כבר בגדול, לא בדיוק המילה הזאת, הרעיון הזה מגיע אלינו כבר מסימון דה בובואר, שבעצם מדברת על זה שיש הבדל בין מין לבין מגדר. אצל בטלר זה ללכת הרבה הרבה יותר רחוק. בעצם גם אין מין, בעצם. נכון, יש בני אדם שיכולים ללדת ולקבל מחזור, ויש בני אדם שיכולים, כל מיני, היא תגדיר את זה בצורה כזאת, אני לא יודעת אם שמעתם, אבל על הסיפור עם ג'ייקל רולינג, לפני כמה זמן היא ראתה איזשהו ציוץ בטוויטר, על למה אתם אומרים נשים שמקבלות מחזור, תגידו אנשים שמקבלים מחזור, והיא הגיבה לציוץ הזה בצורה כביכול שמרנית, ואמרה, רגע, אני רוצה שנייה להיזכר קוראים למילה הזאת, לא קוראים לזה אנשים שמקבלים מחזור, קוראים לזה איש, איך זה היה? אישה נראה לי, נראה לי קוראים לזה אישה, כאילו הגיבה לזה בצורה צינית, מלא אנשים הסירו עוקב, היא נכנסה לעין השערה, כי היום, הנה שוב, זה קשור לתרבות הפוליטיקלי קורקט, לכאורה, כבר אסור להגיד אישה, להגיד אישה זה בעצם לקטלג יצור אנושי על פי איברי המין או הרביעה שלו. ומכאן אגב, באמת מגיע הזרם הקווירי, בוא נבחין בין קווירי לבין טרנסג'נדרים, אוקיי? הקווירים הם בעצם אנשים ש... אפשר להגיד אולי לקרוא להם א-בינארים, הם לא רוצים להגדיר את עצמם או כגבר או כאישה, אלא איפשהו על הרצף. מבחינה חיצונית, הרבה פעמים הם יראו כמו שילוב של גבר ואישה. גבר שהולך עם פאה ואודם ועקבים, אוקיי? אבל גבר, לא מנסה לראות אישה, הוא מנסה לראות כמו שילוב כזה. או למשל כמו שג'ודית בטלר עצמה, הנראות החיצונית שלה לא מסגירה את המגדר, היא נראית או גבר או אישה, קשה לנו לדעת.
ומה היא באמת?
והיא באמת, ואני באה לענות על זה ברצינות. אז היא באמת גבר, סתם. אז, אבל הנה, עובדה, לעומת זאת, הנה, אתה שואל מה היא באמת, ופה יש באמת איזושהי תשובה שמוצמדת למין הביולוגי שלה. אבל לעומת זאת, טרנסג'נדרים הם ממש ממש להפך. אצלם יש גברים ונשים, הם רוצים להיות אישה, כמו שזה אומר להיות אישה. או גבר, כמו שזה אומר להיות גבר, והרבה פעמים המעבר שלהם, השינוי מין, הניתוח, או המעבר הזה, הוא יהיה מאוד מאוד סטריאוטיפי, הם יעבדו לפי הסטריאוטיפים הקיימים, ולא ינסו לשבור אותם. קווירים מנסים לשבור אותם, מנסים להראות שמבחינה חיצונית, אפשר לראות גם גבר וגם אישה, לעומת זאת, טרנסג'נדר בדרך כלל ירצה לראות כמה שיותר לעבור בתור אישה או לעבור בתור גבר.
אז באופן סכמטי אפשר לומר בעצם שהקווירים מתנגדים לכל סוג של מין ואומרים בוא נבלבל את המערכת כמה שיותר.
נכון.
ודווקא הטרנסג'נדרים, כלומר האנשים הטרנסג'נדרים, לאו דווקא ההוגים, אומרים אני נולדתי במין הלא נכון ואני רוצה לשנות אותו. ואחרי ששיניתי אותו אני אדבוק במין החדש שבחרתי לי ואני לא רוצה שיערירו לי לא על זה שיש מין כזה או יש מין אחר. אני במין החדש שלי ואל תבלבלו לי את השכל ומעכשיו היא יכולה להיות אפילו אחרי שהיא שינתה את המין יכולה להיות עכשיו גבר שמרן אחרי שהיא שינתה את המין.
לגמרי ולפעמים הם מהותניים. לפעמים הם מאוד באמת מאמינים שיש מהות נשית ובמקרה המהות הזאת היא לא מתבטאת בגוף שלהם אבל היא מתבטאת בנפש אז הם רוצים להתאים את הגוף למה שקורה בנפש שלהם.
וזה אחד הדברים בעיניי הכי מעניינים שקורים בשיח הציבורי, זאת אומרת שהרבה פעמים ההוגים מנותקים מהשטח, השטח רוצה להיות הרבה פעמים יותר שמרני, וההוגים רוצים אולי הרבה פעמים לפרק, או ההפך.
נכון, נכון, הרבה פעמים ההוגים הם הרבה יותר בכיוון של פירוק מאשר השטח. אני כן רוצה אבל להסתייג משהו אחד לגבי האמירה הקווירים וטרנסג'נדרים, הרבה יותר נוח לי לדבר על הזרם הקווירים מאשר על קווירים עצמם, הרבה פעמים אנשים שהם קווירים בעצמם, יש להם באמת גם איזושהי מצוקה ואיזשהו רצון באמת לא להתמקם באף אחת מהמשבצות האלה. אבל אני לא מבקרת את הדבר הזה ספציפית. הביקורת שלי שקצת נשמעה מבין הדברים שאמרתי, היא ביקורת על הזרם, על הזרם, על התיאוריה הקווירית, על המחשבה שבאמת אין דבר כזה מין, והחלוקה למין היא שרירותית.
ואיפה זה בא לידי ביטוי בשיח הציבורי הישראלי, או בכלל בסוגיות של מדיניות ציבורית, הזרם הקווירי, איפה אנחנו נפגוש את זה?
אני לא בטוחה שבארץ זה כל כך נפוץ, אבל אם יצא לך לראות לאחרונה טופס הרשמה לאוניברסיטת X, לא זוכרת בדיוק איפה, אבל בארצות הברית, אז אתה תראה שיש שם 72 אופציות של הגדרה עצמית של זה גבר, אישה, ועוד 70 אופציות. אז זה שיח שהוא קשור לשיח הקווירי.
ונראה לי בהקשר הישראלי נראה את זה יותר מהשטח, פחות במדיניות. אנשים שיוצאים בפוסטים של, אני רוצה להגיד שאני א-בינארי, לא משתייך לשום מין או מגדר מסוג זה, אני נמשכת לאנשים באשר הם, או אני אפילו לא יודעת איך הם מגדירים את הנמשכת, אם לא אומרים נמשכת, אבל אנשים שבאים מעצמם ומנסים באמת להגיד, כולנו בני אדם, ולכולנו יש את המשיכות שלנו באשר הם, פשוט כבני אדם. וגם יש הוגים מאוד שרואים שבאים ואומרים אין שיוך כזה או אחר שהוא ביולוגי, לכל הגברים ולכל הנשים יש את אותם תכונות אופי, פשוט יש תכונות מסוימות שיותר נוכחות אצל הפרט הזה ויותר נוכחות אצל הפרט הזה, אבל אין כזה דבר תכונות אופי שהן גבריות או נשיות.
או במילים אחרות הם נגד הכללות whatsoever, והם מאוד רוצים שכל אדם הוא יהיה מיוחד וכו וכו.
נגד הכללות, אבל מצד שני יש בדיוק 72 הגדרות, ומי שלא נכנס לכל ההגדרות האלה, אז יש לו פלוס, שהוא יכול להגיד אני לא אף אחת מההגדרות, וזאת ההגדרה שלי. אז כן יש פה תלות מסוימת בבינאריות שמתפצלת על פני 72 משבצות.
אוקיי, אז יש לנו בתוך הדור השלישי עוד זרם אחד, זה הזרם המרקסיסטי. אנחנו דיברנו מקודם על, בדור השני על הזרם הנאו-מרקסיסטי, שהוא יותר מדבר על ההוויה או על המודעות או דברים בסגנון הזה. עכשיו אנחנו מדברים יותר על כוח וכסף.
בדיוק, מעולה. הזרם המרקסיסטי שיכול להיות שהוא שייך יותר לגל השלישי, אבל יש לו גם שורשים עוד לפני כן. אז זה קשור באמת לאחת השיחות הקודמות שלנו, שדיברנו על זה שאישה שעוסקת אך ורק במטלות הבית, בעצם אם היינו עושים לה מיקור חוץ, היינו מגיעים ל-14,000 שקל בחודש. זה בעצם פרויקט של הזרם הפמיניסטי המרקסיסטי, אולי לפעמים הם רוצות, או בעצם להלאים את עבודות הבית ולאפשר לנשים לקבל משכורת מהמדינה, לפעמים יש יוזמה כזאת, אבל אני חושבת שבאמת בצורות היותר רגועות שלו, הפחות קיצוניות, הפמיניזם המרקסיסטי, מה שהוא עושה הוא מתמקד בשאלה איך אנחנו צריכים להעריך גם תגמולית וגם תרבותית את עבודות הבית של האישה, ולהבין את ההשלכה של עבודות הבית של האישה על היכולת של הגבר להיות עובד פורה וחיוני במשק.
ובישראל זה בא לידי ביטוי בנקודות זכות שנשים מקבלות מול מס הכנסה. זאת אומרת, אם כל אחד מאיתנו מקבל את אותם נקודות זכות, אז גם לגברים וגם לנשים היה כדאי לעבוד באותה מידה. אבל בגלל שלנשים יש עוד נקודת זכות אחת, שסתם אני אסביר, נקודת זכות זאת אומרת שהן מתחילות לשלם מס הכנסה מסכום גבוה יותר. נגיד גבר משלם החל מ-7,000 שקלים לחודש מס הכנסה, אז אישה משלמת נגיד החל מ-9,000 שקל מס הכנסה, מה שבעצם לא מעודד אותה לצאת לעבוד, אלא מעודד אותה לצאת לעבוד דווקא במקצועות שמרוויחים מהם יותר. הביקורת על התחום הזה, זה בעצם מה אומרות הפמיניסטיות הרדיקליות, הן אומרות, בעצם תראו, הנשים האשכנזיות המוצלחות, אתם סידרתם לעצמכם הנחה במס, הרי אותה אישה מדימונה לא תלך עכשיו לעבוד קצת יותר בגלל נקודת זיכוי. להפך, אם אולי תתנו לה מס הכנסה שלילי, אלא עצם זה שהיא בכלל יוצאת לעבוד ולא נשארת בבית, היא תצא לעבוד ובכלל תפתח את עצמה. אבל בעצם שופטות העליון וכל מיני נשות הייטק, סידרתם לכם איזושהי הנחה, ואתם עכשיו תצאו לעבוד, כנראה גם הבעל שלכם יצא לעבוד, כי בתוך אותה סביבה תרבותית של החוסלים, גם נשים וגם גברים יצאו לעבוד, ואתם תקחו לעצמכם איזו סטודנטית שתעזור לילדים עם הזום.
מנגד תמיר אני אציין אבל את פערי השכר שלשמרנים קצת קשה לשמוע את זה, אבל זה בהחלט קיים ונוכח, והעובדה שיש את האחוז הזה לא בהכרח משחק לטובת זה שהאישה תחליט אני ממשיכה לצאת לעבוד, אני אעבוד עוד שעות במשרד, במקום להגיד אוקיי, כרגע אני לא מרוויחה את הסכום הזה שנותן לי את הנקודות זיכוי כמו שצריך, ובגלל שאחד מאיתנו צריך להיות בבית ולטפל בילדים, או לקחת משרה שהיא לא 100% אלא פחות, לרוב אנשים הם אלה שיקחו את זה על עצמם, בעוד שהגברים ממשיכים להתקדם ולהיות יותר נוכחים במשרד לאורך עוד שעות מהיום, ולאנשים אין את הפריבילגיה הזאת באותה צורה. אז אני אצטרף להמלצה שלך על מס הכנסה שלילי, כדווקא המתמרץ היותר רלוונטי לגרום לכך שיהיה יותר העסקה ועבודה של נשים בשוק העבודה בצורה יותר מקיפה, במקום באמת לנסות לתת רק מעל סכום מסוים.
אז מכאן היה לנו שלושה דורות, דיברנו עליהם, ומה עכשיו? זאת אומרת, מאז שנות ה-80 לא הייתה שום התפתחות עם כל הסערה הפמיניסטית הזאת?
אז האמת שרוב האנשים שעוסקים בפמיניזם באמת חושבים שאנחנו נמצאים בתוך גל שלישי עדיין, אבל הבנתי שלתפארת יש רעיון אחר.
זהו, אני חייבת להגיד, אני לא חושבת שאנחנו חלק מאותו הגל. מה שקורה כיום, וגם הגישות, גם השינוי בזרמים, אומנם הם מבוססים על אותם קולות ששמענו גם בגל השני, גם בגל הראשון, גם בגל השלישי, אבל הגענו לנקודות קצה כל כך שונות, והתפתחו באמת גישות כל כך חדשות וכל כך פורצות דרך, שאני חייבת להגיד שבעיניי אנחנו בגל רביעי מסוג אחר לגמרי, שאני חושבת שעוד יחקרו אותו בהמשך בהיסטוריה, במבט ביקורתי ותמוע, אבל אני לא חושבת שאפשר להכליל אותנו כאותו הגל.
ומה מאפיין את הגל הרביעי?
הגל הרביעי הרבה יותר בא ומנסה לשבור מוסכמויות באופן כללי, הרבה יותר ממה שראינו עד כה. הוא מבטל בצורה מאוד מאוד מקיפה את מעמד הגבר ומעמד האישה מכל פן תרבותי חברתי שהכרנו עד כה. שאלת היחוס, שאלת המעמד, היכולות, אנחנו רואים שגם אותם שמרנים שדוגלים בגישות פמיניסטיות כאלה ואחרות, גם הם מטילים ספק באותו הבסיס והשורש שממנו הכל התחיל. ואני עצמי שמגדירה את עצמי פמיניסטית ליברלית שמרנית, עדיין מאמינה שצריך לבטל הרבה הרבה מאוד מהבסיס שעליו הכל הוקם, ואני חושבת שזה מאוד מאפיין את רוב הגל הרביעי, בכל גישה באשר היא.
אז את בעצם שייכת לגל הרביעי?
כן, חד משמעית.
אוקיי, אז ככה אחרי שעשינו איזו סקירה אקדמית על הזרמים השונים, אנחנו ככה נסיים איזו המלצת תרבות, אז בינתיים ככה שיהיה לך איזו דקה לחשוב. אז אני רוצה להמליץ על הסדרה המעולה The Kids Are All Right, שכבר המלצתי עליה באחד הפרקים, אבל היא מאוד חשובה בהקשר הפמיניסטי דווקא כי היא מדברת על איזו משפחה אמריקאית בשנות ה-70-60, שפתאום חווה את כל השינויים האלה גם בתחום הפמיניסטי, גם בתחום של המודרנה, גם בתחום של חינוך הילדים, בכלל בכל האלמנטים האלה אנחנו חיים בעולם חדש ואנחנו ממש לא מודעים לזה. זאת אומרת, אם עד היום התפיסות שלנו כלפי ילדים, נגיד אין ילד רע, יש ילד שרע לו, או האישה במטבח, או הגבר בעבודה, עובד בזה עבודה תעשייתית, או כל הדברים האלה, הדברים האלה הם דברים חדשים. זאת אומרת, העולם של פעם שלפני 100 שנה הוא כל כך כל כך שונה, אפילו ברבדים הכי בסיסיים, לא רק של צריכת תרבות, אלא באמת של השיח בין אנשים, הטיעונים שבהם הם משתמשים, והסדרה הזאת באופן מאוד מאוד קליל ונחמד, מראה את הדבר הזה, את השינוי באמת שהמערב עבר, ואני חושב שמי שככה רוצה גם ליהנות וגם להכיר קצת את העולם של אתמול, ממש מומלט, The Kids Are All Right של רשת ABC.
אז אני אשמח להמליץ ככה בהמשך לנושא של כסף ויכולת ליצור רכוש עצמי, על וירג'יניה וולף, חדר משלך, שזה היה ספר פורץ דרך ובאמת נחשב בין אמהות הפמיניזם, בכל מה שקשור למעמד האישה והיכולת שלה לרכוש רכוש משל עצמה, ובאמת להיות בעלת מעמד על סמך העובדה שיש לה כסף משלה ורכוש משל עצמה.
ואני אמליץ על מאמר שלי, מאמר מבוא לפמיניזם, שיעשה לכם גם כן סדר בכל הדברים שאמרנו עכשיו ועוד דברים. תכנסו לאתר מכון הפרקסת, תלחצו על מאמרים, תגיעו למאמר מבוא לפמיניזם, 12,000 מילה בקטנה.
תודה רבה.
תודה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.